ערב טוב ומבורך. מתחילת ספר במדבר ביקשנו להגיע קצת לפרשות דרך ההפטרות, לפחות בשבועות האלה. כך עסקנו בפרשת במדבר, בהושע הנביא, ובהפטרה הקשה היא של היה מספר בני ישראל ככל הים, הפותחת שם בקח לך אשת זנונים, ילדי זנונים. שבועות עסקנו בענייני רות, בשבועות שחרגנו מהפטרת הפרשה. גם הפעם בפרשת בהעלותך אני מבקש לעסוק בעיקר בהפטרה. הפטרה שנקראת פעמיים בשנה על ידינו, רוני ושמחי בת ציון, מוכרת מאוד, מפני שהיא נקראת גם בפרשת בהעלותך, גם בשבת חנוכה. שניהם אגב קשורים לאותה קריאה, גם בחנוכה אנחנו מזכירים את הנשיאים, הנשיאים שהקריבו את קורבנותיהם, שבהם עסקנו בשבת האחרונה, כל אחד המביא את קורבנו, חערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה וכו'. ואחר כך אהרון הכהן המעלה את הנרות, ועל שם העלאת הנרות הזאת פרשת בהעלותך את הנרות. הקשר הפשוט בין ההפטרה לפרשה הוא באמת הנרות הללו, הנרות והמנורה. הפרשה פותחת בפרשת המנורה, וידבר אדוני אל משה לאמור, המקור הראשון שלפנינו, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות. בהעלותך את הנרות, כלומר סיפור חובת הדלקת הנרות כבר נאמר בתורה. זה לא מתחבש פה, זה כבר נאמר בפרשת שצווה בספר שמות. עכשיו נאמר לו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כלומר יש את הנר האמצעי, שהוא בעצם מגוף המנורה עצמה, ושישה נרות שמאירים שלושה שלושה אל מול הנר האמצעי הזה. היה אז כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה, צירחה מקשה היא כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה, לא מחוברת מחלקים חלקים, אלא מקשה אחת. וגם בהפטרה, אם נסתכל במקור השלישי, בצד ימין, באמצע ההפטרה, שזה בעצם כבר בסופה של ההפטרה, מהדילוגים באמצע שעשינו כדי לקצר בצילום, לקראת סופה של ההפטרה גם כן רואה זכריה הנביא, שעוד מעט ניכנס לזמן נבואתו ולנבואה, אבל בינתיים רק ממש המוטיב המשותף, גם הוא רואה את מנורת הזהב. וישוב המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. רואים במקור השלישי, שם בפסוק א' שמתחיל את הפרק הבא, שם את פרק ד', וישוב המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנירות אשר על ראשה. ופעם, אינני זוכר אם בחנוכה או אגב פרשת בעלותך, עסקנו ברעיון שני הזיתים, שני בני היצהר, המנורה. אני הפעם בכלל לא רוצה להיכנס לזה. החיבור הטבעי הפשוט בין ההפטרה לפרשה, כאשר אתה רוצה להבין למה מסדרי ההפטרות קבעו את ההפטרה הזאת לפרשה, מושך אותך הפעם, בלי חיפוש רמזים מיוחדים, למנורה. הקושי הוא אחד, שהמנורה הזאת תופסת בדיוק את ארבעת הפסוקים הראשונים בפרשת בהעלותך, ושם זה נגמר. משם ואילך, עד סוף פרשת בהעלותך, אין המנורה הזאת עוד זכר. זה לא הנושא של פרשת בהעלותך, למרות שהיא נקראת בהעלותך, וזה עושה לכולנו את האסוציאציה עם הנרות. פרשת בהעלותך עוסקת אחר כך במעבר בעצם בין סיום הסדר האלוקי של הדגלים והמחנות והקורבנות ופקדו על מצהו ועל הצבאו ופקודיהם עד הסוף, פסח שני, ואחר כך בום, הירידה, המתעוננים, האספסוף המתהווה תאווה, קברות התאווה, ובסוף מרים ואהרון המדברים או מרים המדברת במשה. באמצע עוד כמה דברים, יתרו המצטרף אל עם ישראל על פי בקשתו של משה, לך איתנו והיטבנו לך והיית לנו לעיניים. פרשת המנורה היא מאוד 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 בצד, היא תופסת את הפסוקים הראשונים. היא בעצם, אם היא קשורה לפרשה, היא קשורה לפרשה הקודמת. כך אגב רשי אומר מיד, רשי שואל במקור השני והעלותך, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? אתם רואים, לרשי אפילו אין הנחת יסוד שפרשת בעלותך קשורה פה מפני שהיא שייכת כהקדמה לפרשת בעלותך. היא קשורה לפרשת הנשיאים. אלה הנשיאים שסיימו את פרשת נשוא הקודמת. לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו. מדרש יפה שאולי תוך כדי הדברים נוכל גם לעיין בו שוב. אהרון כך מזכיר רשי, לא נעים, שבט לוי לא מביא קורבנות, בכלל גם כל העסק לא יפה, אין לו דגלים ואין לו צבעים, הוא רק עם המשכן מסכן באמצע. אז חלשה דעתו, כי שבט לוי לא מביא קורבן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. זה מסביר לי למה זה נסמך לפרשת נשיאים, נו, אבל זה ודאי לא מסביר לי למה זה מצדיק את ההפטרה של פרשת בהעלותך. אלדד ומידד המתנבאים במחנה מקבלים פי 10 פסוקים מזה. יתרו, פסח, כל אחד מהם זה פרק. כל נושא הנפילות במדבר שמתחילים עכשיו, ההתכוננות לבעיות שיובילו אותנו בשבוע הבא לחטא המרגלים, ההליכה לארץ, לך איתנו, מה לסיפור המנורה ולסיפור הזה? כמה, למה זה כל כך מהותי לכאן? אני שם אגב בצד, באמת לענייננו, כי אנחנו רוצים לעסוק בהפטרה, אבל בסוגריים זה מאוד חשוב. אני לא מבין איך בדיוק מרגיעים את אהרון במדרש. מה אומרים לאהרון? חלשה דעתו, למה? מפני שהוא לא השתתף עם הנשיאים בקורבנות, ברגעים ההירואיים האלה של חנוכת המשכן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין דבר. אתה מיטיב את הנרות, אתה מארגן את הצמר גפן, זה מרגיע. איך אומר הרמב"ן? מילא היה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מקטיר קטורת ערב הבוקר. זה נשמע ככה יותר מרשים. אתה מיטיב את הנרות, ועלותך את הנרות, רש"י מסביר, לוקחים איזה ספסל, אתה עולה למעלה כי זה גבוה. מאוד יפה, אבל זה מה שמנחם את... חסרים דברים. אתה מברך ברכת כהנים. אתה מקריב עולה וחטא. אתה נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים. ההרגעה היא אתה מטיל את הנרות. אולי ניכנס לזה. כי בעצם מהצד אנחנו משאירים שאלה שהיא באמת לא לענייננו. כי אנחנו עוסקים, תודה. כי אנחנו עוסקים בהפטרה ובכל זאת אנחנו נרצה להיכנס אליה. אם באמת פרשת המנורה לא קשורה לפרשת בעלותך, למה היא פותחת את פרשת בעלותך? בכל זאת זכתה הפרשה הזו כולה להיקרא על שם משהו שהוא לכאורה כל כך צדדי לפרשה. את כל אלה אני משאיר בצד, ומנסה ללמוד את ההפטרה מתוך ההפטרה. פשוט, לנסות ללמוד את ההפטרה הזאת כפרק בנבואה. פרק בנבואתו של זכריה, חגי, זכריה ומלאכי, אלה הנביאים האחרונים האחרונים, הניבאים על הבית השני, העומד לפניהם, נמצאים בימים ההם שבהם יש ניסיון להעלות את ישראל, שלא כל כך מצליח, אבל להעלות את ישראל לארצם, אחרי גלות בבל. נביאים אחרונים בתקופת הנבואה, בעצם חותמי תקופת הנבואה. הבעיה המעניינת ביותר בפרק הזה של רוני ושמחי היא בעיה פרשנית שקיימת בכמה נבואות, נדמה לי שבין ההפטרות היא אולי ממש יחידאית. כשנביא מתנבא, ישנן פעמים שברור לנו לחלוטין על איזו תקופה הוא מתנבא. דוגמה, כשיחזקאל מתנבא בשמונת הפרקים האחרונים שלו, מה תהיה תבנית בית המקדש בגאולה, אנחנו יודעים בדיוק כשהוא מדבר על אחרית הימים, על בית המקדש השלישי. הוא אומר את זה. לפעמים נביא מתנבא נבואה מיידית, שירמיהו מתנבא על מה יהיה בכסדים, ואיך תראו עם הגלות לבבל, ואיפה לקנות שדות בענתות, אנחנו יודעים בדיוק על אילו ימים הוא מדבר. יש נביאים שמדברים דברי מוסר לרגעים שלהם ממש. נביאים שמדברים על 100 שנה קדימה. יש פעמים שאנחנו לא יודעים האם הוא מתכוון לאחרית הימים אולי הוא מתכוון לתקופה קצרה יחסית קדימה. הפרק שלפנינו ישנה בעיה קשה. כי תחילתו משמעה אחרית הימים. ובהמשך הוא מדבר בבירור על הבית השני בעצמו. הוא מדבר עם שמות, עם דמויות, עם פעולות ששייכות לתקופה היסטורית. ויש פה בעיה, כי הנבואה בהתחלה מדברת על משהו שלכאורה מתאים לתקופה היסטורית, אבל זה לא התממש הנבואה הזאת. אז מהו פרק הנבואה? זה נבואה שלא התממשה. כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, בואו נראה את זה מהפסוקים בפנים. רוני ושמחי בעציון. כי הנני בא ושכנתי ותוכך נאום אדוני. מדובר פה על השראת שכינה בעם ישראל, זה עוד לא אומר לי על מתי מדובר. אבל בוא נראה מה יהיה כשאשכון בתוכך. ונלוו גויים רבים, תי בתוכך וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. כלומר, העולם יבוא לכאן, נכון? הגויים יצטרפו. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. קיצור, עם ישראל חוזר לעשות קיבוץ גלויות. הס כל בשר מפני השם, זה התחיל בגויים רבים, זה עובר לזה שיהודה מקבל את חלקו, זה מגיע לזה שכל בשר יבוא להיראות או להשתחוות. מזכיר לנו את הנבואות שמדברות על חלית הימים, אי אפשר להסביר את זה אחר. למה? כי זה ודאי לא יתקיים בפעם אחרת. זה עוד לא היה בבית שני. ההפך, כדאי לזכור. חריה מדבר על מה שיהיה בבית השני. בבית השני המצב היה פחות מהבית הראשון, הרבה פחות. נבואה כבר לא הייתה. ועוד ועוד ועוד. אז הוא לא יכול לתאר תיאור של יותר ממה שהיה. הס כל בשר מפני השם, כי נאור ממעון קודשו. הקדוש ברוך הוא נאור ממעון קודשו, זה כבר ממש מזכיר את התיאורים בישעיה, בנביאים אחרים. שהקדוש ברוך הוא נאור מבית המקדש, ממעון קודשו, יוצא נחל מבית המקדש ומשקה, והעולם מגיע לשם. ומיד אחר כך, הפסוק הבא, וזכריה עובר למשהו שהוא ודאי שייך לתקופה שלו. ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך, השטן ויגער השם בך, הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. דילגתי פה על כמה פסוקים באמצע. וישוב המלאך הדובר בי ויראני כאיש אשר יאור משנתו ויאמר אליי מה אתה רואה. ואומר ראיתי והנה מנורת זהב. אני מדלג קצת. ושניים זיתים עליה אחד ממין הגולה. ואן ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור מה אלה אדוני. ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי לא ידעת מה הם האלה. ואומר לא אדוני. ויען ויאמר אליי לאמור זה דבר השם אל זרובבל לאמור. הוא מדבר פה על שמות מוכרים. חמיהו זרובבל. ויהושע הכהן הגדול, אבל בהתחלה הוא דיבר על משהו שעוד לא היה. דבר שמוביל את הפרשנים ללכת בחלקם הגדול בשיטתו של הרד"ק הנמצא מתחת לפסוקים בתחתית העמוד. כך קובע הרד"ק. רוני ושמחי. רד"ק מאוד חשוב מבחינה פרשנית למי שקצת מכיר פרקים בנבואה. ייתכן לפרש נבואה זו, שימו לב אגב לזהירות של הרד"ק, ייתכן לפרש נבואה זו עד ממעון קודשו, עד ממעון קודשו, עתידה לימות המשיח, בעבור שאמר ונלוו גויים רבים, ואמר הס כל בשר, ולא ראינו זה בבית שני. נכון, הוא מדבר על מה שדיברנו, אנחנו מדברים על מה שהוא מדבר. אלא ששאר כל הפרשה עניינה בבית שני, שדובר על יהושע ועל זרובבל. נתאר את זה בעברית הכי פשוטה, מה שאמרנו עכשיו. כשהרד"ק אגב מסיים בייתכן לפרש, אלא ש, הוא אומר אני מפרש כך, להגיד לך שקל לי עם זה, לא קל לי עם זה. כי זה מסובך. זכריה מתנבא נבואה אחת, הוא פותח אותה באחרית הימים, וממשיך ומתנבא על הבית השני בעצמו. משהו פה מסובך. אני מבקש, כמו שאמרנו הפעם, לעשות בהפטרה עצמה, בפרשה כמו שהיא, בהפטרה כמו שהיא כפרשה בפני עצמה. אני מבקש לעסוק בה כמו שלומד אותה רבי יהודה הלוי בכוזרי. פעם מעט לחרוג מפני שהדברים קשורים מאוד לימים שלנו. אני חושב שמתוכם, רבי יהודה הלוי כמובן בכלל לא עוסק בשאלה על הקשר בין הפרשה, להפטרה, ולמה קבעו את ההפטרה בכלל. זה לא עניינו. ממנו אני חושב נגיע גם לזה ונחזור שוב אלינו. והפעם באמת, אני מבקש להתמקד בשיטתו, בדרכו. הרד"ק זאת הדרך שבה מבקשים ללכת רוב הפרשנים הראשונים, והרד"ק מבטא בעצם בדבריו, בעדינות של הרד"ק, כמה הפירוש הזה נראה נכון אבל קשה. ייתכן, אלא ש. רבי יהודה הלוי נכנס לבעיה הזאת, מה שנקרא בישראלית דוך. והוא, בלי להתבלבל, טוען, אני אומר כבר, שהפרק הזה הוא, כמו שקראתי לזה בכותרת, נבואה שהוחמצה. לפי רבי יהודה הלוי אנחנו פוגשים פתאום תפקיד מעניין מאוד של הנביא, אולי לא הכרנו אותו. הפסוקים הראשונים מנבאים על הבית השני, כי הפרק זועק כאלף עדים שנושאו הוא הבית השני. כי הוא הרי מדבר על יהושע ועל זרובבל, כמו שהרד"ק אמר. אלא שהשמות מדברים על הבית השני. ובאמת מה שכתוב ונלוו גויים רבים, והס כל בשר, זאת נבואה שניבא זכריה על הבית השני. ואנחנו החמצנו אותה. חידוש גדול של רבי דרי. יש נבואות שהנביא מתנבא, ובעצם המסר הוא מסר נסתר. החמצתם את הנבואה מסיבה מסוימת. ותיקונה של הסיבה הזו הוא זה שייתן לנבואה הזו להתממש בפעם הבאה. ותלמדו את סיבת ההחמצה. כלומר, זו כאילו נבואה שלא עוסקת בדברי מוסר, כמו הרבה פעמים בנביא. אבל היא בעצם אומרת לך מאחורי הדברים, מה שכתבתי ונלוו גויים רבים והס כל בשר, כך היה צריך להיות אצל יהושע הכהן הגדול ואת זרובבל. אילו הייתם עושים את מה שצריך. זה חידוש גדול של הכוזרי. אני עוזב עכשיו את העניין הנבואי, עובר לרבי יהודה הלוי בכוזרי, נחזור לשם אחר כך. מצד שמאל, מתחילת הדברים. הכוזרי מתגלגל לזה, אגב, דברו על נושאי שבחה של ארץ ישראל. נזכיר לכולנו את התבנית. רבי יהודה הלוי כותב את ספר האמונה הגדול, אולי הגדול ביותר, אבל הגדול שלו, ספר הכוזרי, כדו שיח. שבנוי על התבנית של השיחה שהתרחשה לפי רבי יהודה הלוי בין מלך הכוזרים לבין החבר מאותם הימים. ממלכת כוזר, ממלכה שהתגיירה בעקבות השיחה הזאת. מלך כוזר הוא מלך שרואה בחלומו פעם ועוד פעם מלאך האומר לו, ולפרטים האלה יש חשיבות רבה דווקא לשיחות האלה, לכן אני חוזר רק על הנקודות האלה. מלאך האומר לו את הדבר הבא, כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. או, אבל מעשיך אינם רצויים, תלוי בתרגום. והמלך מבין שיש לפני הקדוש ברוך הוא כוונה רצויה ושאינה רצויה, אבל יש משמעות גם למעשה. לא די בכוונה. הלב הוא דבר חשוב מאוד. אבל יש שאיפה לתרגום מעשי של דברים. החלום הזה חוזר פעם ועוד פעם, וממילא המלך לא יכול להסתפק בהליכתו אל הפילוסוף, ובעצותיו הרוחניות, מפני שהן אינן מציאות תרגום מעשי. כי על פי תפיסתו הפילוסופית, זה בכלל לא מעניין את האלוה, המעשה שלך, הוא מרומם מזה. לכן תפתח את כוונתך ותשתחרר לאט לאט מהחלום, אבל החלום הזה לא עוזב אותו. באופן טבעי הוא הולך קודם כל אל הנוצרי, ואחר כך אל המוסלמי, אדום וישמעאל, על פי הופעתם במציאות, גודלם. מראש הוא אומר, אני יודע שהאורגינל נמצא אצל היהודים, אבל שפלותה מעידה עליהם שזה כבר לא רלוונטי. ולכן הוא עובר את הנוצרי, את הישמעאלי, זאת פתיחת הכוזרי, למה הוא דוחה, לא ניכנס, ומגיע ליהודי, והיהודי מדבר איתו, יש כוונה, יש מעשה, הוא מתגלגל איתו, אגב, הדברים לאט לאט אל לוח השנה היהודי. אז הוא מפתיע אותו עם הרעיון שנקרא עיבור. הוא מסביר לו אסטרונומי את שיטת העיבור, ומדבר איתו על לוח שנה ירחי שימשי. דיברנו יותר מפעם אחת על רעיון לוח השנה הזה, ושזה אבן יסוד בכל תפיסת היהדות, על פי זה קדושת הזמנים וכו' וכו'. ואז הוא אומר לו, שמע, אבל כל נושא העיבור הזה, שנשמע לך מובן מאוד אסטרונומי, גם אם תהיה עם האסטרונומיה הגדולה ביותר עלי אדמות, הוא לא יכול להיעשות אלא מכוחה של ארץ ישראל ובארץ ישראל. גם הרמב״ם אגב מאוד מתפעל מהעניין הזה שהעיבור הוא בארץ ישראל. תוך כדי דברים, הוא אומר לו, זאת ארץ שאני חייב לספר לך עליה, כי עוד לא דיברנו עליה. ואז הוא מספר לו, ראה, כמה השתדלו האבות לגור בה, בעודנה בידי עובדי עבודה זרה. כמה השתוקקו אליה ברחקם ממנה. עד שדאגו להעלאת עצמותם אליה, כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. שניים שהיו אנוסים על פי הדיבור ברידתם מצרים. וזכור, כמה התחנן משה לראותה ומה קשתה בעיניו הגזירה והימנע הדבר ממנו. ומה גדול היה בעיניו החסד כאשר ניתן לו אחר כך לראותה, רק לראותה מראש הפסגה. התבונן, כמה השתדלו בני אומות אחרות, פרס, תודו, יוון ועוד, כי יקריבו בה קורבנות בשמם והתפללו באדם בבית הגדול ההוא, וכמה ממון תזרו על המקום ההוא, אם כי היו בני דתות אחרות. כי הדת האמיתית לא קיבלה אותם. שיחה עם מתגייר, שיחה עם מלך כוזר. וראה כמה מכבדים הם את הארץ גם היום, אם כי פסקה השכינה מהיראות בה. שכן כל הכתות הדתיות עולות לרגל אליה עוד היום וחומדות אותה. תראה כמה מלחמות יש מסביבה. רק אנחנו נמנעים מזה, מחמת הגלות והשיעבוד שאנו נתונים בהם. אתה מבין מה קרה? הוא אומר, אנחנו, שהיינו שם 1,000 שנה לפניכם, היחידים שנמנעים מזה בגלל הגלות והשיעבוד, אנחנו לא מגיעים. עכשיו לדברים שאמרו חכמינו בשבח ארץ ישראל, ארוכים הם מאוד. אמר הכוזרי, נסתפק בנושא לגבי העיבור, ובוא תשמיע לי קצת על הדברים האלה לגבי ארץ ישראל. השמיעי נינה מה שאתה זוכר מדבריהם. החבר חושש שהכוזרי יבין את יחסו לארץ ישראל כיחס נוסטלגי. ויבין שחז"ל אהבו מאוד את הארץ, אהבו לדבר עליה, אבל זה לא משמעות הלכתית ממשית. זה לא יסביר לו למה עיבור יכול להיות רק בארץ. ולכן החבר מתחיל כך. אחד הדברים האלה הוא מה שאמרו, הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מורידין. לפי זה פסקו. הכל מעלין לארץ ישראל, הכל מעלין, כלומר הכל חייבים להעלות, מיד נבין מה המשמעות של זה. לפי זה פסקו כי האישה, ישנה במסכת כתובות, שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, תצא בלא כתובה. לא היה ביניהם שום סעיף כזה בכתובה. אבל זה כתוב ביניהם בסעיף בתורה. הם התחייבו על זה בהר סיני. לכן אם הוא רוצה לעלות והיא אינה רוצה, הוא עולה ונשאר מחובת כתובתו. אבל זה אותו דבר גם הפוך. וכן להפך. האיש שאינו רוצה לעלות עם אשתו לארץ ישראל, היא רוצה והוא לא רוצה, יוציא וייתן לו את הכתובה. הכוזרי ממשיך בדוגמאות רבות, בסעיף ארוך שאני דילגתי כמעט על כולו, ששייכות לזה ששבחה של ארץ ישראל יש לו משמעות הלכתית, לא פורטית. זאת אומרת, כל זה המלך, הוא אומר לחבר את המילים הבאות. אמר הכוזרי, אם כן, הלא עובר אתה על מצווה המחויבת לפי תורתך. כלומר, עד לסעיף הזה אני הבנתי שאם אתה גר בספרד, כמו רבי יהודה הלוי, ויש לך פלקט יפה, אתה גם תורם כל חודש, זה יפה. אבל עכשיו אני מבין שאתה עובר על ההלכה, כלומר, זה עניין של הלכה, מה שנקרא. זה לא רק רעיונות. אם כן הלא עובר אתה על מצווה המחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה למקום ההוא, ואינך עושהו בית חייך ומותיך. אם כי אתה אומר, רחם על ציון כי בית חיינו. כלומר, אתה מתפלל על זה, ואני מבין את התפילה, אבל זה שאתה מתפלל על זה לא פותר אותך מזה שאתה עובר על ההלכה, כי הרגע אמרת לי שזאת הלכה. הוא מאמין כי השכינה תשוב לשכון שם. עברית אחרת, אם אתה לא חי באיזושהי סתירה קבועה, אתה אומר, מאמין ועובר על ההלכה. אגב, לפי הכוזרי לא לעלות ולעבור על ההלכה. לפי ראשונים רבים, יכולה להיות איזה מחלוקת. לא ניכנס אליה עכשיו, פעם דיברנו על זה בשיעור ארוך. אני הדגשתי והדגיש את זה מן הסתם שוב, אני הולך לפי הכוזרי היום בכל. גם ברוני ושמחי, הרי אני רוצה את הכל בשביל ההפטרה. ולולי היה לארץ הזאת בלתי עם יתרון זה, ממשיך המלך ומקשה. שמה? שהתמידה בה השכינה במשך תף תף קוף שנה. תמות שנה. בניין. שהשכינה התמידה בארץ ישראל. מן הראוי היה כי תיכסף מהנפשות לעלות אליה למען תזדכך מבא. כאשר יקרה אותנו ביחסנו אנו אל מקומות הצדיקים והנביאים. אני הגוי, הוא אומר. אני, שאומרים לי שיש איזה מקום, בקווקזי. כוזר. שיש שם משהו של צדיקים, אני מרגיש משהו אליו. אני, נביא כזה, נביא אחר, נביא של אומות, עולים אליו, עולים למקום, לא מבין. נניח שרק זה היה, ואתה מדבר על 900 שנה. אין הלכה, אין כלום. אז איך יכול להיות שאתם לא? על אחת כמה וכמה, שזה לא סיפור של משהו שפעם שרתה בו שכינה, אלא אתה אומר שהארץ הזאת היא שער השמיים. אגב, הדבר הזה הרי הסכימו עליו כל האומות. כך מאמינים הנוצרים, כי אל הארץ הזאת יקבץ בכל הנשמות וממנה תעלנה השמיימה. ואף אנשי האסלאם מאמינים כי הארץ הזאת היא מקום ההעלות. צריך לזכור, מלך כוזר הוא מישהו שעבר כבר את הנצרות ועבר את האסלאם ומכיר. היא מקום ההעלות. רצוני לומר, המקום אשר ממנו הוא עלו הנביאים השמיימה. יש להם באמונה שלהם מקומות אחרים, אבל מקום ההעלות הוא פה. והיא המקום אשר אליו יקבצו כל בני האדם לעמוד בו למשפט החרות. כל בני האדם מכוונים בתפילה אל המקום הזה, ולכולם הוא מקום עלייה לרגל. אם כן, אתה מתחיל עם הדברים. אין קריאתך והשתחווייתך ניחך. זה שאתה קורא ומשתחווה נוכח הארץ, ומתפלל תמיד לכיוון ירושלים, סלח לי, אין קריאתך והשתחווייתך ניחך, כי אם... מעשה צביעות, או עבודה שאין עימה כוונה. הנה אבותיכם הראשונים היו בוחרים לדור בה יותר מבכל משכנותם, והעדיפו היות גיירים בה מהיות אזרחים במקומותם. ויגור יצחק בארץ גרר, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. גר, לא תושב. אם כי אותה שעה לא הייתה השכינה שוכנת בה, ולא נגלית שם, כי הייתה אז הארץ מלאה זימה וזוהמה ועבודה זרה, יהושע שופטים. הרי על מה דואגים כל הזמן? כמעשה ארץ כנען אשר אתם הולכים אליה, לא תעשו. ועוד אין שכינה שורה, אין עוד בית מקדש. בכל זאת לא התאבו כי אם להידבק בה, ולא היו יוצאים ממנה בשנות רעב, כי אם ברשות מעת האלוה. מה קורה לאלימלך מחלון וחיליון שיוצאים בשנות רעב שלא ברשות, אנחנו למדנו במגילת רות. ואז היו מבקשים כי תעלנה עצמותם אליה. הרי חבר, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. עברית קוראים לזה נגעת בנקודת החרפה שלנו. לא נעים, אבל תפסת אותנו בנקודה הקשה. חמישה מאמרים יש בכוזרי, הם עוסקים בכל מכמני התורה והיד. בנסתר ובנגלה, בשיחה עם גוי שרוצה לדעת. דו שיח מדהים. מצאת מקום חרפתי ופה. אגב, בתרגום של אבן תיבון כתוב, הובשתני, מלך הכוזרי. הובשתני. בושה מה שעשית. כי אמנם חטא זה, זה יפה מאוד בכוזרי, אבל איך זה קשור להפטרה, אתם שואלים, עוד שנייה. כי אמנם חטא זה, הוא אשר בגללו, איזה חטא? היא העלייה לארץ. הוא אשר בגללו, כשלומדים ראשונים, לומדים רב יהודה הלוי, הוא ממקד בנקודה אחת, הוא לא אומר שני חטאים, שלושה חטאים, עשרה. הוא אשר בגללו, לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני. איזה ייעוד? רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי ותוכח נאום השם. כלומר, ההפטרה בכלל הולכת על הבית השני. זכריה מעולם לא היה נביא אחרית הימים, כמו חגי וכמו מלאכי, רק מלאכי בסוף מדבר על אליהו. זכריה מדבר על הבית השני. ולמה לא נתקיימה נבואת רוני ושמחי? אגב, שימו לב למשפט לפי ריהל. רוני ושמחי בת ציון, למה? כי הנה מי בא. עכשיו זה הולך להיות, חכו רגע, אני מגיע. עוד רגע. תהיה הצרה ואתם תוכלו לחזור לארץ וקורש ועזרה ונחמיה. הנה מי בא. ואז שכנתי ותוכח, ואז יבנה מקדש, ואז נלוו גויים רבים, ואז הס כל בשר מפני השם, כי נאור מנאון כותב. הוא מסביר. כי העניין האלוקי, העניין האלוקי זה קוד בספר הכוזרי. העניין האלוקי כאן עניינו הנבואה. היות השם מנבא את האדם, והיות האדם מתנבא. היות האדם מחובר אל השכינה בפועל. השלימות הזאת של האדם, שעבודת השם אצלו איננה משהו בין השעות X ל-Y בבית הכנסת. הוא חי את זה. כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה. בבית שני אין נבואה, אבל הייתה צריכה להיות. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפיצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם, והחשובים שבהם, שני דברים חשובים, א', הרוב לא, בית אלה שכן, זה המיעוט הלא חשוב מבחינת המעמד. ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל. מסכימים לגלות ולשיעבוד. ביטוי מעניין מאוד של ריאל. יהודי שיכול לעלות ולא עולה, נותן הסכומה לגלות. הוא כותב הסכמה. הרי אני מסכים ומחזק, וזה טוב דווקא. אוי ואבוי, צריך להתפלל שלא, אבל זה טוב מאוד שכך. מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. הנה ברורות. אמר לי פעם יהודי חשוב בחוץ לארץ, בפתח כוונת הכוזרי כאן שלא ייפרדו ממשכנותם, הכוונה היא לבתי הכנסת. שאלתי אותו, אז מה זה עסקיהם? אמר לי, ענייני הגבאות. אמרתי לו שאני לא משוכנע שרב יהודה הלוי היה שמח עם הפירוש, אבל יכול להיות. כלומר, אני לא יכול לדחות את זה. ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. תראו עד כמה התאווה הזאת יכולה גם לייצר פרשנות. וייתכן כי על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה וליבי ער. אגב, תראו את הדיוק של ראשונים. כשהוא דיבר על זכריה, אצלו זה לא ייתכן כי. זאת הנבואה. כי הרי גם הרד"ק הסתבך. מדברים פה בני אותם דורות. רד"ק, ריאז. הרי גם הרד"ק אמר, זה ייתכן שזה על אחרית הימים, אבל זה קשה כי עובדה שזה על בית שני. אומר רבי יהודה הלוי, אני לא מבין את הבעיה בכלל. זה על בית שני, רק זה הוחמץ. שלמה בבית ראשון כותב את שיר השירים. עכשיו, כדי להבין את המשל של אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, אז ייתכן שהוא מדבר על הבית השני. אבל לגבי נבואת זכריה אצלי, זה לא ייתכן, אומר רבי יהודה הלוי, זאת הנבואה. ייתכן כי על זה רמז שלמה ואומרו, ואולי ברשותכם, לפני שנראה את הדברים שלו, תסתכלו בתחתית העמוד מצד שמאל, הפסוקים של שלמה מפורטים פה, שני הפסוקים לפחות, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחילי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטה על קבוצותי רציפי לילה, ומה עונה הרעיה? חשטתי את כותנתי, איכך אלבשנה, חצתי את רגלי, איכך אתנפם. נו, אז מה עושה הדוד בכל זאת? פשטתי את כותנתי. דודי שלח ידו מן החור. והוא מנסה. הוא רוצה בכל זאת. אז הוא שולח ידו מן החור. אולי הוא יסתובב בעצמו. הוא שולח מישהו שיכנס. משהו שיראה. זה כבר לא יכול להיות הדוד בעצמו. הדוד בעצמו רצה לקבל אותי. עוד מעט תבין מה ההבדל בין דודי שלח ידו לבין הדוד בעצמו. על פי הנמשל. אני חוזר לכוזרי. ייתכן כי על זה רמז שלמה ואומרו. אני ישנה וליבי ער, כינה את הגלות בשם שינה, ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. ובאומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוה לשוב לארץ. עכשיו אני רוצה להבין ולנסות להבין פשוט, אם אלוה עצמו קורא לי לשוב ואני בא אל האלוה, אז העניין האלוקי חל עליי. כי הזיווג הוא אני עם האלוה. אבל אם האלוה קורא לי ואני לא עונה, ואז מגיע שליח, ועוד שליח, ועוד שליח. דודי שלח ידו. שליח נקרא בהלכה ידו הארוכה של המשלח. הדוד שלח כל מיני ידות. טובות, רעות, המון שלירים יש בעולם. אבל הדוד קרא בעצמו. המילים שראשי נמלטל, ממשיך הכוזרי, הן כינוי לשכינה היוצאת מצל קורת המקדש. פשטתי את כותנתי, מורה על התעצלם להישמע לקריאה לשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן החור, רמז לעזרה הפוצר בהם. צועק לנחמיה ולנביאים האחרונים, הנה זכריה. סוף דבר, רק חלק מן העם נענה. זה אגב ברור. כי האלוה מדבר אל כולם, מהשורש, מהנשמה. עזרה, נחמיה, הוא מדבר אל המפלגה הזאת. וזה לא בא מפה, והוא לא בא משם. ומה פתאום? סוף דבר, רק חלק מן העם נענה, ולא בלב שלם. גם מי שנענה זה לא היה בלב שלם, כי רוב מי שבא, בא מפני שפשוט לא היה לו מה לחפש שם. מי עלו? 10 יוחסין עלו מבבל. סוכי, אסופי, חירי, גירי. הרבה הטבות קיבל מי שהגיע. סוף דבר, רק חלק מן העם נענה, ולא בלב שלם. ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם ונתקיימו בהם ההבטחות האלוקיות רק במידה מצומצמת כפי מיעוט התעוררותם. אז אתה לא מבין איך ההפטרה עברה מהמידה המקסימלית למידה מצומצמת. ההתעוררות הייתה לפי זה, ואז ככה הייתה גיל. חוזר לי בהבנת פרק. כי כאן המשפט החשוב שלו. העניין האלוקי, הקוד הזה, אינו חל על האדם, כי אם לפי הכנת האדם. עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. העניין האלוהי חל באדם מפני שהקדוש ברוך הוא מתגלה באדם. העניין האלוקי הנבואה חלה בישראל, אומר הכוזרי, מפני שעם שסגולי לנבואה. אבל כיצד זה יופיע, בכמה, מה יהיה המינון, באיזו רמה, האם בכלל תרגיש בזה? זה חל, זה קיים בך גנטי. האם זה יופיע? האם זה יופיע, כיצד זה יופיע? וכמה? והאם תשפיע את זה? כל זה שאלה ישירה של שאלת ההכנה שלך. ברכת השם היא תעשיר. רק השאלה היא, האם הכלי שלך, אתה כלי. תקוע עם יחסה, פתוח קצת, פתוח יותר, פתוח לגמרי. הדוד קורא, ואת עם הקוצונת. ואז הוא שולח ידו מן החור. והוא עדיין, כי הדוד רוצה שהעניין האלוקי יחול על האדם, כי הדוד רוצה להתגלות. אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו ולבב שלם. אגב, שימו לב לביטוי הזה. מה זה אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו ולבב שלם? על איזה נושא הוא מדבר? על עלייה לארץ. עוד פעם? כלומר, למה לא עלינו לארץ? כי לא היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו ולבב שלם. תקודו. אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו ולבב שלם. כי אז היה הוא יתברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. אני אגב לפי המשפט הזה לא מסכים עם מי שטוען, וחלק מהפרשנים הולכים כך. לא מסכים. אני נדמה לי, ואני יודעתי שאולי אפשר אחרת. הם אומרים שמה שהכוזרי אומר, שאילו היינו זוכים, היה העניין האלוקי בבית השני חל כבראשונה, כמו בבית הראשון. ואני יודעתי הכוזרי מתכוון, אילו היינו נענים לקריאה, היה העניין האלוקי חל כבראשונה, כמו בהר סיני, כמו בכניסה לארץ האידיאלית, לא רק בית ראשון. כבראשונה, לא כבבית הראשון. כבראשונה, אחרית כראשית. עכשיו שאין הדבר כן, קשה לומר את המילים הבאות, אבל צריך להגיד אותו, אין ברירה. עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו. מי זה אנו? אנו, אומר הכוזרי, בני גלות ספרד. אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו. ולפני שאני קורא, יכולתו של רב יהודה הלוי לעלות לארץ ישראל הייתה, בוא נגיד, טיפה יותר מסובכת מהיום. אולי קצת יותר מטיפה, אולי עוד קצת. כדי לזכור את התקופה, הרמב"ן 150 שנה, 200 שנה אחריו, זה אותו הרמב"ן עם האיגרת הידועה שהזכרנו הרבה פעמים. זה אותו הרמב"ן שמגיע לירושלים, שולח מכתב לבנו, נחמן, איגרת לרבי נחמן בן הרמב"ן, הוא מתאר לו בשמחה, בערגה כזאת, איך ירושלים ברוך השם הולכת ומתפתח. מצד אחד הוא אומר לו, תראה כל המקודש מחברו, חרב מחברו. ביטוי נפלא. ככל שאתה מגיע למקום מקודש יותר, החורבן מסביב נורא יותר. הזוהמה, הלכלוך, ההזנחה. מצד שני הוא אומר, ברוך השם, תראה איך ירושלים מתפתחת. הנה בעזרת השם, בשבת הקרובה, כך הוא כותב לו, הולכים להצטרף שני סיידים מחברון, ואז יהיה לנו בירושלים עיר הקודש מניין. נו, אתה רואה שהגאולה הולכת ומתקרב. מניין בירושלים, ברוך השם. באמת יפה. יהודה הלוי עוד לא זוכה לשני הסיידים בחברון, ועל עצמו הוא אומר, מבחינתי לשבת כאן, שם. משמעות הדברים היא כזו, עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם, כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר. אנו אומרים דברים אלה או דומיהם, כאשר העירות בצדק שר הכובד. דברים קשים. הכל סביב רוני ושמחי. אגב, מה פירוש לא בכוונת הלב אנו אומרים? צריך להבין את המושג, כי בלא כוונת הלב. כוונת הלב יש המון רמות, אבל יש שלוש רמות פשוטות שאפשר להסביר את המושג כוונת הלב. כשאני אומר בתפילה רפאנו השם ונרפא, אז בוא נהיה אמיתיים. יש הבדל בין אם כואב לי משהו לבין אם לא כואב. כשכואב לי, הרפאנו הוא הרבה יותר בולט. אני יודע על מה אני מדבר, רפאנו. אז מה, באמת כל עבודת השם שלך תלויה בזה שכואבת לך הבטן? לא. אבל כן, כוונת הלב היא בהחלט תוצר של המציאות שאני חי בה. כשאני אומר, מחיי אמיתי. חיי אמיתי. ודאי, אני קמה, מתגעגע, אבל לאט לאט אני מבין שמחיי אמיתיים, איך אומר הרמב״ם? איני יודע איך יהיה עד שיהיה. יש דברים ששייכים לעתיד שאיני יודע איך יהיו עד שיהיו. אי הידיעה הזאת איך יהיה, הופך את זה לא חס וחלילה לאקדמי, אבל הופך את זה לפחות רלוונטי. זה לא קשור לי לבטן כרגע. אני לא רואה את זה בפועל. אני לא קם בלילה ומחפש את זה. עכשיו השאלה הבאה. למה דומה תפילתך על המחזיר שכינתו לתפילה? על השיב השופטים. תשובה ברורה. כשאתה שם למחיי המתים. כשאתה כאן לרפאנו. ככה. כי כאן אתה מתעורר בלילה ורואה שלירושלים עירך עוד לא היה ברחמים תשוב, ולכן אלה היו החדשות לפני חצי שעה או לפני שעה או לפני שעתיים, ושם לא. לא צריך חדשות. כי כאן הילד שלך לא דפק בדלת חזרה עכשיו בינתיים. עוד מעט, הלוואי. כוונת הלב שעליה הוא מדבר פירושה, כמה זה קיומי. לא חס וחלילה, אני לא מאמין שאתה מתכוון. חס וחלילה, זה מה שאומר החוזרי על עם ישראל המתפלל שם במאה ה-12, ה-11. מה פתאום? בטח כוונת הלב. כמו זאת שלי על דברים שאיני יודע איך יהיו עד שיהיו. לכן זה כצפצוף הזרזיר וכדיבור התוכי. רבי יהודה הלוי זה מגדולי גדולי גדולי הראשונים. הוא לא אומר סתם מילים ספרותיות יפות. צפצוף הזרזיר ודיבור התוכי פירושו, התוכי מדבר טוב. אבל זה לא מכוונת הלב, מישהו לימד אותו להגיד. אלא המילים שהוא אומר. הוא אומר מה שאמרו לו להגיד. אז הוא אומר, השתחוו להרק אותו. כך מצפצף הזרזיר. כלומר, מה היא בעצם הפרשה של רוני ושמחי? רוני ושמחי היא נבואה שמה שבעצם כתוב בה בעיקר בעיקר הוא מה שלא כתוב בה. כתוב בה שהעניין האלוקי אינו חל על האדם, כי אם לפי הכנת האדם היא מעט מעט ועם הרבה הרבה, האם התעוררתם לגאולה או לא? האם התעוררתם לארץ ישראל או לא? כתוב בה שכל התוכנית האלוקית הגדולה של ונלבו גויים רבים והס כל בשר מפני השם, הוחמצה באבון אי ההתעוררות שלנו. זה כתוב בה. עכשיו נחזור לפרשת בעלותך. פרשת בעלותך בא משה רבינו אל יתרו ואומר לו, הנה אנחנו נוסעים אל המקום אשר אמר האלוקים. נו, אז למה לא הגעתם? למה עצרתם? איך אומר רש"י? כי עם ישראל אמר, ארוכה הדרך, קצרה הדרך, למה מהר, למה לאט. אבל אומר להם משה רבינו, אני אמרתי נעשה את זה מהר כדי שתגיעו כבר. אבל זה היה מהר מדי. ומה עם הבשר? ומה עם הדגים? ומה עם הכישועים? אתה רוצה להבין איך מגיעים לפרשת שלח? איך מגיעים בסוף לחטא המרגלים? תתחיל את ויהי עם כמתאוננים מההתחלה. תעבור את כל השלבים האלה. אתם יודעים מה תפקידו של אהרון בשונה מכל הנשיאים כולם? הוא המעורר. הוא מדליק הנרות. הוא מדליק האש. הוא זה שאמור להיטיב את הנרות בוקר בוקר ולדאוג שלא תהיה שחיקה. הוא לא משתתף במסדר הנשיאים, בקורבנות ההירואיים. הוא נציג המשכן מהאמצע. הוא אחראי בהעלותך את הנרות. כל הפרשה הזאת, עסקנו לפני כמה שבועות בפסח שני, פרק שלם בפרשת בהעלותך. מה זה פסח שני? כל פרק ט'. זה ציבור שהתעורר ואמר, אנחנו לא מוכנים לבטל. פעם יחידה בכל התורה כולה. בא ציבור ואומר, אנחנו מבקשים, תחפש מצווה, תייסר את המצווה הזאת. אין דבר כזה, אנחנו לא מבטרים על פסח. אבל תספסתם פסח, די, עבר זמנו, בסדר, דיברנו על זה שיעור שלם. תספסנו, מה דורה חוזר? אנחנו דורשים. זאת פרשת בהעלותך. זאת ההבטחה. הכוזרי לא מסיים פה, כיוון שהדברים האלה כל כך חשובים למציאות שלנו היום, וכולנו כולנו יודעים את זה. כדאי לראות את סיום ספר הכוזרי. ובה אנחנו נעמוד. סיום הספר, סיום הספר. אגב, בסיום מזכיר הכוזרי עוד חלק מפרשת בהעלותך שלא דיברנו עליו, נגיע לזה עוד מעט. סיום הספר, פתאום מפתיע רבי יהודה הלוי, חבר, הזקן כבר, את המלך, ואומר לו שהם כבר נוצרו באמת קשרים מאוד מיוחדים, המלך בינתיים התגייר, ונוצרו קשרים מעניינים מאוד, הוא מפתיע אותו בזה שהוא מבקש ממנו ברכת פרידה, כי הוא עולה לארץ ישראל. סיפור עלייתו של רבי יהודה הלוי לארץ ישראל, נידון בהמון המון צורות, לא ניכנס לזה בכלל עכשיו. אחרי הדברים האלה גמר יחבר בליבו לצאת את ארץ הכוזר וללכת לירושלים תיבנה ותיכון. אנחנו גם לא מדברים בכלל על החיבור ההיסטורי, מה ברבי יהודה הלוי זה רבי יהודה הלוי ומה קשור לחבר שהיה שם. 400 שנה לפני כן, רבי יהודה הלוי כותב את הספר 400 שנה אחרי סיפור הוויכוח בין מלך הכוזרים לחבר. זה לא חשוב בכלל. לגבי דידינו זה ספר ראשונים ראשוני, שרבי יהודה הלוי כותב בו עכשיו את העניינים שלו. הוא מתייחס בתוך הדברים הלכתית ממש עוד פעם לנושאים האלה של העלייה לארץ, אבל תוך כדי שיחת הפרידה ביניהם, וזה פילאי פלאו, נראה את זה בקיצור. והכוזרי קשתה עליו פרידת החבר ודיבר עמו על כך באומרו, מה יש לבקש בארץ ישראל היום? כיוון שזה כתוב ספרותית, אולי לא שמים לב שאלה שאלות הלכתיות. הראשונים דנים בשלוש השאלות שיעלו פה עכשיו. מה יש לבקש בארץ ישראל היום שהשכינה נעדרת ממנה? אילו הקרבה לאלוה לא אפשר להשיגה בכל מקום על ידי הלב הטהור ועל ידי התשוקה החזקה אליה. זאת שאלה עלי. השאלה הזו היא מאוד קשה. אתה הולך לעלות לארץ ישראל. זה יפה מאוד, באמת יספרו בעזרת השם עוד הרבה דורות, הרב יהודה הלוי עלה לארץ והמסורת, והוא נכנס לארץ והוא הגיע לשערי ירושלים והוא לא הגיע. מצוין. יהיו שירי רב יהודה הלוי על הארץ, הכל יפה מאוד. אנוכי במזרח וליבי בסופה, הכל, אנוכי במערב וליבי בסופה, הכל בסדר. אבל אני רוצה לשאול אותך אמיתי, מבחינת התקרבות לאלוה, בקהילה הקדושה פה מספרד, אתה לא יכול יותר מבבודדות שלך בשיממון של ארץ ישראל בשעות האלה? אמיתית עכשיו, מבחינת קרבה, חוץ מזה של השנייה, ולמה זה תכניס עצמך בסכנת המדברות, והימים, בשנאת העמים השונים? אגב, זה אומרים, הסכנה בדרך הייתה איזה אחוז שניים יותר מהיום. אמר חבר, אכן השכינה הנראית עין בעין נעדרת כיום בארץ ישראל. לא מוכן לקבל את המשפט השכינה נעדרת. זו חלוקה אדירה. שכינה זאת התגלות אלוקית שיש לה שתי רמות. יש שכינה נגלית ויש שכינה ניסטרית. אני אסביר, אומר הכוזרי. אכן השכינה הנראית עין בעין, זו של ממש לראות להקות נביאים, בני נביאים. איך אומרים לו שם כשהוא מחפש את האתנות? לכו אל הרואה. הוא יש אחד שרואה. הוא שואל ורואה. זה נעדר כיום בארץ ישראל, כי השכינה שורה רק על נביא או על ציבור. זה כדי פלאות. גם לא נביא, ציבור סתם. רצוי לאלוה, ורק במקום המיוחד. הוא אשר מצפה לשובו אלינו לפי הבטחת, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. וכמו שאנו אומרים בתפילתנו, ותחזנה עינינו בשובך לנבך לציון, לפי גרסת ריה. זה מעניין הפירוש הזה של התפילה, כשנאמר עוד מעט ותחזנה עינינו, כדאי להבין את זה לפי ריאל, חידוש גדול. ותחזנה עינינו פירושו שנגיע לזה שהשכינה תהיה נגלת עין בעין. לא רק שתהיה פה איתנו, ריבונו של עולם, שנראה את זה ממש. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. רב יהודה זכר צדיק לברכה היה מוסיף על דברי הכוזרי האלה את התוספת הנפלאה שלו. הוא היה אומר, מה זה כי עין בעין? אם הרעיון הוא שהשכינה נגלית ורואים אותה, כי בעין יראו את שוב השם. מה זה עין בעין? אחד עם השני. מה זה עין בעין? אז באמת זה הפירוש הפשוט. כי עין בעין כולן יחד. כמו פה אל פה. עין בעין. יהודה היה אומר כי עין בעין זה נראה העין האנושית והעין האלוקית. מה ההסבר? היה אומר כשהשכינה תהיה גלויה, כשמדברים על גאולה כבר מבינים סוף סוף שארץ ישראל זה לא רק ספרות עליונות. זה תכל. ארץ ישראל זה עוד בית, זה עוד מרפסת, זה עוד רחוב, זה להכניס לתוך זה עוד נשמה, זה עוד נשמה, זה עוד תוכן, זה עוד תורה. נו, כשמתחילה הגאולה המעשית, אז השכינה נגלית, ולגאולה המעשית יש גם הרבה עיניים אנושיות, כי כשהבית שלי נבנה, אז יש גם נוסח בטאבה, ואני רוצה להרחיב את זה קצת. ורצוי שזה יהיה על חשבונך ולא על חשבוני. זאת אומרת, יש בגאולה הזאת גם כמה עניינים אנושיים, שאי אפשר להתעלם מהם עם כל הרוחניות שלנו. כי עין בעין, היה אומר הרב פירושו, שהעין האנושית שעוסקת בגאולה תראה את זה כמו העין האלוקית. שיראו את זה כבר ממש, כל עוד לא רואים את זה ממש, אף אחד לא מתווכח על ארץ ישראל, בטח, זה דבר נהדר, בתמונות זה יופי. יש תמונה של קבר רחל, של הכותל, בבית כנסת הרמ"א בקרקוב, יש תמונה של כותל, נדמה לי קבר רחל ותיבת נוח. זה הרצף, כותל, קבר רחל ותיבת נוח. מישהו פעם אמר לי שם, לא יודע אם זה נכון, שהוא חושב שפשוט, זה היה רלוונטי באותה מידה. תיבת נוח, זו תפילה, זה משאת נפש. אבל זה לא שפתאום זה גם בית, זה גם רחוב, זה גם תכלס. נו נו, זה מתחיל להיות מסובך. אז יש תפילה מיוחדת, שנזכה שהעין האנושית תהיה יותר ויותר ויותר אלוקית בראייתה את שוב השם ציון. אבל השכינה הנסתרת הרוחנית היא עם כל בן ישראל זך המעשים ותור הלב אשר כל מסע נפשו קודש לאלוהי ישראל. בארץ ישראל היא המיוחדת לאלוהי ישראל. ואין המעשים שלימים כי אם בה. והרבה מצוות שניתנו לישראל בתהילות ממי שאינו דר בארץ ישראל. אז הוא אומר לו השכינה קיימת. נכון, לא במדרגה הגדולה. שאלה שנייה ששאלת, אני מדלג מקוצר הזמן, הייתה לגבי הסכנה. אנחנו שומעים הרבה מאוד את השאלה הזאת היום. אולי זה מסוכן בכלל להיות. שמו את תשובת רב יהודה הלוי. בקטע הבא, בעמודה מצד ימין, הפסקה המתחילה באשר לסכנה. אשר לסכנה ביבשה ובים, היא איננה בגדר לא תנסו את השם אלוהיכם. קודם כל, דברי הלכה של, של, של ראשון. תחורה באמת, ונשמרתם. היא אינה בגדר לא תנסו את השם אלוהיכם. דומה היא יותר לסכנה שמסתכן למשל הסוחר הנודד למרחקים מתוך תקווה להרוויח בסחורתו. אתה ראית פעם אחד כזה שטס ממקום למקום כדי להרוויח? לא ראיתי שדנים שם בענייני סכנה. ראיתי הרבה פעמים שתוך כדי טיסה הוא כותב מכתב לזה שנמצא בארץ ושאל אותו אם לא מסוכן להיות בבית. זה כן. אבל שזה צריך, מה פתאום? זה גם מצוות הסדר הוריד הרי. לטוס, ממקום למקום. אבינו שבשמיים. טס. זה דבר נפלא. אבל הסכנה, כלומר, א' היא לא שונה מהסכנה, אבל ב' אני אגיד לך במה היא כן שונה. דומה היא יותר לסכנה שמסתכן למשל או סוחר הנודד במרחקים מתוך תקווה להרוויח בסחורתו, כי הוא רוצה להביא אוכל, מותר, או שגם זה בגדר לא תנסו. ללכת למכולת, ולא תנסו את השם אלוקיכם, זה מסוכן. או שאתה מבין שיש דברים שהם חייבים, שאני צריך לעשות אותם, שכך נכון לעשות, מלכתחילה. זה לא הידור מצווה לא ללכת למכולת. ואם האיש העולה לארץ ישראל מכניס עצמו לסכנות גדולות יותר מפאת תשוקתו ותקוותו לחפרת עוונות, גם זה מוטיב. יש לו התנצלות על שימו את נפשו בחפו. אתה יודע מה זה בין הסוחר לבינו? הסוחר צריך יהיה לשאול אותו, תגיד, זה היה בשביל הלחם או שזה כבר היה בשביל המטרות? אני באתי לארץ ישראל כי אני רוצה לחפר את עצמי, כי אני רוצה להגיע לארץ. לאחר שעשה חשבון הנפש והודה על החיים שניתנו לו עד היום וגמר בליבו להסתפק בהם ולהקדיש שארית ימיו לעשיית רצון אלוהיו. אם יזכה כי יצילהו האלוה מכל הסכנות יודה וישבח, ואם חלילה חלילה ואם יובד בעוונותיו. הוא אמונה. אדם שעלה לארץ בימים ההם עכשיו לא בחיוך. הרבה מאוד אנשים ניסו לעלות ולא הגיעו. בדרך, 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 בימים ההם. לאתיופיה בימים שלנו. בימים ההם ודאי. ניסו ולא הגיעו. ואם יובד בעוונותיו, ימצא סיפוק בידיעה כי רוב עוונותיו נתכפרו לו במותו. יודע הוא כי דרכו זאת טובה מדרך האנשים המסכנים נפשותם במלחמה. הוא מדבר על המלחמה שם. הוא מדבר על, 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 על אנשים שכירים, על אנשים שעושים את הדברים כי זה סחורתם או זה מסחרם או זה אפילו אמונתם שם. אם למען יזכירום בשירי הגבורה והניצחון או בגלל השלל הגדול אשר יקרו. אכן קלה הסכנה שסיכן את נפשו. אני, אם אני הולך עכשיו לצאת, אני רבי יהודה הלוי, אני מסכן את עצמי הרבה פחות מזו שנסתכנו בה האנשים היוצאים למלחמת מצווה. מתוך תקווה, כי יהיה להם חלק לעולם הבא, הם ידעו את הסכנות. הוא מדבר על אז, על הגיבורים שלנו. אז הכוזרי יש שאלה. אמר הכוזרי, עד הנה ראיתיך אוהב חירות. תדע, יש לי קושי. ישבתי וראיתי אותך כעת מבקש להוסיף על עבדותך מצד החובות שתתחייב בהן כשתדור בארץ ישראל. הכוזרי הוא כבר גר והוא כבר נהיה למדן. עכשיו מגיע החלק שכבר קשה לדבר. הוא אומר כך, הרי כשאתה מגיע לארץ, אתה מתחייב בעוד מצוות התלויות בארץ. מה תעשה עם שמיטה? לחומרה, גוש קטיף, ירדן, לקולה, או לא זוכר. פה אתה בכלל לא בבעיה. אתה מסתבך. אגב, זאת השאלה השלישית בראשונים. האם לעלות לארץ ישראל כשאי אפשר לקיים בה את המצוות התלויות בארץ באופן מלא? אולי זו סיבוך. עד אין הראיתיך אוהב חירות. ושבתי וראיתי אותך כעת, מבקש להוסיף על עבדותך מצד החובות שתתחייב בהן כשתדור בארץ ישראל, מצוות שאין אתה חייב בהן במקומנו פה. האם זה לא סעיף שצריך לצרף לסכנה? בסדר, אמרת לי זה בסדר הסכנה. טוב, אני מביא עוד נקודות. יש הרבה תירוצים. עוד נקודות. אמר החבר, משפט אדיר פה עכשיו. אין אני מבקש כי אם את החירות מן השעבוד לרבים, אשר איני רוצה כלל למצוא חן בעיניהם. הרבה שנים חיכיתי עד שאני אוכלתי לומר לך את זה. אתה מדבר איתי על מה? על חירות ועל ככה קשר עם העמים ועם האומות. אני איש חשוב, ככה חבר והמלך. חברים אנחנו. ואני מודיע לך, אין אני מבקש כי אם את החירות מן השעבוד לרבים, אשר איני רוצה כלל למצוא חן בעיניהם. זה כל כך לא חשוב לי. ואילו השתדלתי בזה כל ימי חיי, הרי גם לא הייתי מגיע לכך. ואילו הגעתי לכך, לא היה הדבר מביא לי תועלת. נניח אני רוצה להיות מלך כוזר, אני יכול? ונניח שאני אהיה, זה יעזור. כוונתי שלי לשיעבוד לבני אדם ולבקשה למצוא חן בעיניהם. אתה יודע מה אני מבקש? מבקש אני את השיעבוד לאחד. אשר בתורך מעט, שמו את המשפט הזה, עכשיו בלי קשר בכלל לארץ ישראל. מבקש אני את השיעבוד לאחד, אשר בתורך מעט אפשר למצוא חן בעיניו. כמה טרחות אדם מוכן לטרוח כדי למצוא חן בעיני הבורא. ואז מגיע מישהו קצת יותר מוכשר, הוא קצת יותר צעיר, ופתאום הוא צריך לטרוח את כל הטרחות מחדש, כי הוא הפסיד את הג'וב. ואני מבקש למצוא חן בעיני אחד שבתורח כל כך מועט אפשר למצוא חן בעיניו. דבר המועיל בעולם הזה ובעולם הבא. הוא לא מפטר אותו. כוונתי למציאת חן בעיני האלוה יתברך, כאן המשפט, כי השיעבוד לו הוא החירות. והכניעה לו היא הכבוד האמיתי. הכוזרי עדיין מתעקש. הואיל ואתה מאמין בכל מה שאמרת, הרי האלוה יתברך יודע את כוונתך. שהרי הכל גלוי לפני האלוה, ולפניו נגלו כל המסתרות. אתם זוכרים? הוא חוזר לסעיף הראשון של הספר. מה הוא אומר? הכוונה מצוינת. תראה כמה אתה רוצה. אתה באמת נהדר. די, אתה כבר מבוגר, תישאר. זה כבר ברור שהוא יהודי, נכון? הוא כבר עבר את הכל. עכשיו כבר זה גם סברות יהודיות. עכשיו עדיין אתה כבר יכול להישאר. אמר החבר, נראה רק את שתי השורות הראשונות ואת הקטע החותם. אמת. נכון, לפעמים הכוונה חשובה מאוד מאוד, אבל מתי? רק בשעה שהמעשה הוא מן הנמנעות. תחיית המתים. אולם האדם חופשי גם בתחום הרצון, גם בתחום המעשה. כשם שאני חופשי בתחום הרצון, אתה לא יכול להגיד לי, אין לך בחירה חופשית. למרות שיצר הרע תקף אותי. יש לי בחירה חופשית. אני יכול להתגבר על זה. גם בתחום המעשה. כשאני יכול לעשות משהו ולא עושה אותו, אני לא יכול להפוך אותו לנמנע ולהגיד, אבל כוונתי היא לעשות. קשה לי לעשות אותו, אבל אני יכול לעשות אותו. אני צריך לדעת להגדיר לעצמי האם הוא בגדר היכולת לעשייה או לא. אם הוא בגדר היכולת לעשייה, אין האלוה רואה את כוונתי. משפט חריף מאוד. אם זה כן ישים, קשה, אבל ישים, אז כוונתי הגדולה, 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 לבוא ובעזרת, זה לא זה. דברים קשים, אבל צריך ללמוד אותם, זה כוזר. רוני ושמחי. יש לבוא איפה בטענה על האדם המבקש להגיע לשכר הנגלה בלא מעשה נגלה. זה שיעור על כל החיים. אדוני, אם יש לך יכולת להגיע למעשה נגלה ואתה לא מגיע למעשה הזה, אז יש טענה קשה מאוד, אדוני, אני מצטער. הכוונה יפה מאוד, לא עוזר כלום. כי התורה שלנו היא תורה שדורשת מעשה. על כן נאמר, והרי אותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, והיו לכם לזיכרון. בפרשה שלנו כתוב, וביום שמחתכם ובמועדיכם, שיוצאים למלחמה, או בראשי חודשים, או בחגים, והרי אותם לפני השם אלוהיכם בחצוצרות, תקיעה בחצוצרות זה הפרשה שלנו. לא שהאלוה צריך לכך שיזכירו לו דבר, או יפנו את תשומת ליבו לדבר. כי אם המצוות, הן הצריכות להיעשות בשלימות, למען תהיינה ראויות לגמול. אתה צריך להזכיר את זה לעצמך, כדי שזה ייעשה בצורה השלימה ביותר. העשייה, העובדה. פה הוא מעריך, ואנחנו לא נוכל להעריך מקוצר הזמן, רק את הסיום שלו. הסיום באותה פסקה. אתה בטח שואל אותי, אומר הכוזרי, אני מקדים לזה בעברית שלי, כי הוא אמר את זה. תשמע רבי יהודה הלוי, שאלתי אותך מקודם, האם אתה לא חושב שמבחינת עבודת השם ומבחינת, איך הוא קרא לזה, מבחינת קרבת האלוה, פה בחוץ לארץ בגלות יש לך יותר? אני באמת גם שואל אותך יותר, מה אתה תשפיע? מה אתה תשפיע? מה, תמלא את המניין של הרמב"ן עוד מתי? מה אתה עושה עכשיו? שואל, אתם הולכים להקים מדינה עוד 20 שנה? מה הרעיון? זה יפה. תראה מה ההשפעה שלך פה. שאלה טובה, לא? מוכרת. גם מי שמעורר בלב בני אדם, ריהה לא אומר את זה על עצמו, אבל לי אין ספק שזה מה שהוא אומר. גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק. והוא מקרב את בו תקוותי. עוד 900 שנה ידברו על רבי יהודה הלוי שבא לך. לא יודע מה אני הולך לבנות. לא יודע אם אצליח לבנות שם אבן אחת על מקומה. אבל אני יעורר אהבה למקום. מאות שנים אני יעורר אהבה למקום. וזה מקרב את בו תקוותי. מה? עצם ההתעוררות, ההשתוקקות, התשוקה. זו שהייתה חסרה ברוני וסמכי. כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד. עד כאן שרים תמיד בשיר. אבל יש לזה המשך. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. קודם כל רצו עבדיך את אבניה. זאת אומרת, משפט סיום של החבר לכל ספר הכוזרי. מי שלומד את המשפט הזה טוב, כל הכוזרי מקובל. ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל, תחליט תשוקה. עד אשר יכוננו את אבניה ואת אפרה. מה אני הולך לעשות? 900 שנות השתוקקו. זה תפקידי הקטן. אמר הכוזרי, אם כן הדבר, אין זה כי אם חטא למנוע אותך, אין זה כי אם מצווה לסייע לך, ועזורך האלוה, יהיה לך מגן ומושיע, ויכוננך חסדו, שלום רב עליך. ערב טוב.